שלום וברכה וערב טוב. אמנם זהו השיעור האחרון, אבל אנחנו נעשה סיום באזור חודש חשוון, נובמבר, ובעזרת השם יתברך, וגם השיעורים יועלו על הכתב, אולי יצא מזה איזה חוברת או משהו כזה. בינתיים, בטוח. בכל מקרה, יש כאן חוברת חדשה של שיעורים, ארבעה שיעורים שלי, לא ממה שהעברתי כאן, שיצאה השבוע, ולכן מי שמעוניין יכול לרכוש את זה ב-15 שקל. פה בחוץ יש ערימה של החוברת הזאת, הנקראת שורשי החיים, עוסקת בארבעה נושאים. הלו הם, בואו נראה. כן, תורה ומדע, תורה מן השמיים, ביקורת המקרא ותכלית החיים. לא, זה ארבעה נושאים שמובאים כאן. נערך על ידי ידידי היקר עוז בלומן. ובכן, אחרי כל ההקדמות האלה, אנחנו ניגש לנושא הימים החשובים, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. מה? כן. עכשיו נשאלת השאלה, הרי כל החגים שאנחנו מציינים באים על איזשהו רקע היסטורי. ומטריד אותנו מאוד לדעת מהו הרקע ההיסטורי של ראש השנה. כלומר, על שום מה אנחנו עושים חג. במיוחד שאנחנו מציינים בחג הזה, כמו בכל החגים, שהחג הזה הוא זכר ליציאת מצרים. וכאן הבן שואל, ומה בין יציאת מצרים לראש השנה? דבר נוסף, השם של החג הוא תמוע מאוד, שהרי החג חל באמצע השנה. הרי השנה מתחילה בניסן, וגם בתורה עצמה לא צוין כלל שבתחילת החודש השביעי זה ראש השנה, אלא כתוב שיש מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם, אבל לא כתוב בכלל שזה ראש השנה. נוסף על כך, גם בתורה עצמה לא ברור בכלל מהו התוכן של החג. כלומר, הוא לא צוין בתורה. אפילו לא נאמר שבחג הזה תוקעים בשופר, למרות שכל עם ישראל תוקע בשופר בראש השנה. לא מוזכר בתורה כלל שצריך לתקוע בשופר בראש השנה. אם כן, זה יום שהתוכן שלו תמוע מאוד, לא ברור כלל וכלל, והייתי רוצה קצת לדון איתכם עליו. אולי יש מי שיאמר שזה החג שבו אנחנו מציינים את בריאת העולם. זה אפילו לא נכון. היום בלוח העברי שבו אנחנו מציינים את בריאת העולם, זה יום, איזה יום? לא, יום השבת. יום השבת הוא באמת היום שבו אנחנו מציינים את העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא. כך אני זוכר, קראתי פעם בעשרת הדיברות, כתוב במפורש, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש, וינפש, ובפרשת ויתחנן יש אפילו תוספת, על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת. אם כן, ברור ששמירת השבת, יום השבת, הוא היום המציין את בריאת העולם. אז מה מציין ראש השנה? בואו נבדוק. למשל, בואו נראה למשל בגמרא, במסכת ראש השנה, יש דיון על זה. מה קרה בראש השנה? מה קרה? המקור הראשון המודפס לפניכם, תניא. רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. אם כן, זה שהעולם נברא בתשרי, זוהי דעתו של התנא רבי אליעזר. השאלה האם הדעה הזאת של רבי אליעזר היא מוסכמת. הרי לא נאמר בתורה מתי נברא העולם, מתי מתחיל הזמן, האם מתחיל בתשרי או מתחיל בניסן. אם כן, מה זה הסיפור הזה? בתשרי נברא העולם. האם זאת הסיבה גם של החג? אינני יודע. אגב, אני מודיע לכם מראש שרבי יהושע חולק על זה. תסתכלו למשל בשורה 4. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. עכשיו, מה שברור למעלה מכל ספק, שגם רבי יהושע הלאו רבי יהושע בן חנניה, שסובר שבניסן נברא העולם, גם הוא היה חוגג את ראש השנה, וגם הוא היה תוקע בשופר. אז אם כך, מה רבי יהושע, אם היו שואלים את רבי יהושע, מפני מה אתה חוגג היום? הוא לא היה עונה מפני שנברא העולם באותו יום. אז אם כך, לא ייתכן לקחת את בריאת העולם בתור התוכן העיקרי של החג, אפילו לרבי אליעזר. אם כן, צריכה להיות איזושהי סיבה אחרת. עכשיו, מה המשמעות בכלל שהעולם נברא בתשרי? ומה המשמעות שהעולם נברא בניסן? ובכלל, כשאנחנו מסתכלים על לוח השנה העברי, הרי גם רבי אליעזר מסכים שהשנה העברית מתחילה בניסן. כלומר, זה שאומר שבתשרי נברא העולם, זה לא שהשנה מתחילה בתשרי, אלא רק העולם מתחיל בתשרי. אבל השנה, גם לדעת רבי אליעזר, מתחילה בניסן. ורבי אליעזר קרא בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, הוא קרא את זה. עכשיו, נוסיף עוד איזה התבוננות. כשאנחנו מסתכלים בתורה, אנחנו רואים שהמצווה הראשונה, או יותר הפעולה הראשונה שעם ישראל עושה ברגע שהוא מופיע על במת ההיסטוריה, זה לערוך רפורמה בלוח. זה הדבר הראשון שקרה. וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים למור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו אל כל עדת בני ישראל וכו'. כלומר, אי אפשר היה להתחיל את ההיסטוריה שלנו, בלי קודם כל לשנות את הלוח. אם כן, אם הרפורמה הייתה שהשנה מכאן ואילך מתחילה בניסן, נשאלת השאלה, מתי היא התחילה לפני זה? כלומר, איך היו מתחילים את השנה לפני הפסוק, החודש הזה לכם, ראש חודשים? פשוט מאוד. היו מתחילים את השנה בתשרי. כלומר, השנה העתיקה הקדומה היא תשרי, ומאוחר יותר, כלומר בשנת יציאת מצרים, הנבואה חידשה שאנחנו מעבירים בשישה חודשים את התחלת השנה. אם כן, ראש השנה זה השם הקדום של החג שהתורה מותירה. אם כן, התורה מותירה בתוך לוח השנה איזה חג קדמון, שהוא היה התחלת השנה פעם, אבל ממשה ואהרון ואילך, באמת ההתחלה של השנה בניסן. עד כאן מובן. עכשיו, שמה, מאיפה אני לוקח את זה? שהשנה הייתה מתחילה בתשרי. אני אביא לכם הוכחה. בחפירות ארכיאולוגיות בבבל נמצאו התכתבויות של המלך חמורבי. חמורבי מלך בבל, בן דורו של אברהם אבינו פחות או יותר, שנותן הוראה לכהנים, לכהני המקדש בבבל, הוא אומר, השנה אינה במקומה. הוסיפו אלול שני. מה זאת אומרת? השנה אינה במקומה. הכוונה, בדיוק מה שאנחנו עושים, עיבור השנה, שהשנה הירחית היא בפיגור ביחס לשנה השמשית, לכן מדי פעם צריך להוסיף חודש נוסף, חודש 13 לשנה. מהו החודש שחמורה בהירה לנכון להוסיף? כמובן, החודש האחרון בשנה, אלול שני. ואילו אנחנו, מאחר והשנה שלנו מסתיימת באדר, אז אנחנו מוסיפים אדר שני. אם כן, אנחנו רואים שבימי חמורבי היה ברור שתשרי הוא החודש הראשון. אז הוא קרא לזה בעברית, לא בעברית, באקדית שלו, הוא לא קרא לזה תשרי, אלא תשריטו. אז זה כמעט אותו דבר. כן? חודש אלול, אלולו, וחודש תשרי תשריטו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ברור.
האם לוח שלהם היה גם ירחי ושמשי,
יוצא מזה שהלוח שלהם היה ירחי ושמשי, אכן כן, נו מה בעיה?
עכשיו, כשדשתם דווקא בוער, היה לוח רק ירחי, ובמצרים היה שמשי, ולכן...
כלומר, אתה חשבת שבבבל היה לוח רק ירחי, ובמצרים רק שמשי, והנה אתה מגלה שלא כן, אלא שהיה גם ירחי וגם שמשי. זה נכון. אבל מה שהיה ירחי בבבל זה אורך החודשים, שהחודשים נקבעו לפי הירח. מה שאין כן במצרים, שהחודשים היו באופן מלאכותי בני 30 יום כולם. כן? זה החילוק. ואז היו 12 חודשים של 30 יום, 12 כפול 30, זה יוצא? כמה? 360, אבל יש 395 ימים בשנה, הם היו סופים עוד 5 ימים, שהם קראו להם הימים שמחוץ לשנה. עכשיו תראו שזה לא במקרה שאני מספר לכם את העובדה הזאת. כי אצלנו, השנה היא בת כמה זמן? 355 ימים, כגמטריה של שנה. אבל זה יוצר פיגור ביחס לשנה השמשית, אז צריך להוסיף עוד 10 ימים. יש 10 ימים שהם מחוץ לשנה, 10 ימי תשובה. כן? אז זה גם, זה זמנים שהם מחוץ לזמן, בהם אפשר לחזור אחורה בזמן. הרעיון, מצרי קדום, הם היו מוסיפים 5 ימים. שהם היו קוראים להם, אגב, הימים הנוראים. כן.
אבל זה כאילו שובר את התמונה של שנה יהדות כסינתזה של בבל ומצרים.
זה שובר את התמונה של היהדות כסינתזה של בבל ומצרים. זה מצער מאוד. ובכן, מצטער, כן, טוב. לא, אבל זה לא לגמרי לא נכון, אבל נקודה ספציפית הזאת. עכשיו, אם כך, צריך אגב, שמה תגידו, מה אתה מביא מקורות חיצוניים, חפירות ארכיאולוגיות, אנשי מדע, פיכסה, ביכסה? אבל זה כתוב במפורש גם בספר מלאכים. בספר מלאכים כתוב ששלמה אסף את כל ישראל בירח האתנים בהג, הוא החודש השביעי. מפרש יונתן בן עוזיאל, את מתרגם הקדמון. מה זאת אומרת ירח האתנים? הירח שהקדמונים היו מונים ממנו את השנים, ועתם אנחנו מונים מניסן. כתוב במפורש ביונתן בן עוזיאל, אמנם בארמית, אבל זה כתוב. אז אם כך, מה הסיבה שהתורה משנה את המניין מתשרי לניסן? צריכה להיות סיבה. בכלל, מהי המשמעות שתרבות מחליטה להתחיל את השנה שלה בזמן מסוים מן הזמנים? זה כנראה קשור לשתי תפיסות מהותיות של הזמן. הזמן יכול להתאפס כנתון פסימי או כנתון אופטימי. הזמן הורג אותנו. זה ידוע. הזמן משנה אותנו. לכן הזמן גם נקרא שנה. שנה מלשון שינוי. השינוי זה רע. כי מה שהיה לעולם לא ישוב. כל מה שאני בונה מיד נעלם, אפילו אחרי חלקיק שנייה. כל מה שהיה כבר אינו. אם כך, יש משהו נורא בעובדה שהאדם חי בתוך הזמן. שלא לדבר על זה שבכלל כל מה שהאדם בונה באמת נעלם מן הזיכרון ביום מן הימים. איך אמר פול ולרי, צרפתי אחד, אמר, התרבויות יודעות שהן בנות תמותה. כלומר שהעולם הולך ונעלם, כל מה שאני בונה, אני אצליח לבנות תרבות שתחזיק מעמד 5,000 שנה, נפלא, אבל בעוד 30,000 שנה מי יזכור? עוד 100,000 שנה זה ייעלם לגמרי מן הזיכרון. אם כן, יש תחושה פסימית ברגע שניגשים אל ההיסטוריה. כלומר, המוות בסופו של דבר הוא המנצח. זה התפיסה שרואה את כל העולם כולו כסתיו אחד גדול. ולכן הזמן שבו אנחנו מונים את התחלת הזמן הוא הסתיו. זאת התפיסה התשריית. אגב, ואילו עם ישראל רואה את ההיסטוריה באופן אחר לגמרי. כיוון שאנחנו יודעים על עצמנו שאנחנו נצחיים, אז הגישה שלנו אל הזמן היא גישה אופטימית. על כן לא נראה בהמיר ארץ ובמות הרים, במות הרים בלב ימים. כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי נאום השם, כן יעמוד זרעכם בשמכם. ולכן הגישה שלנו אל ההיסטוריה היא גישה אחרת לגמרי. למרות כל הצרות של ההיסטוריה, אנחנו רואים בהיסטוריה הזדמנות להוסיף שכבות נוספות של זהות. כלומר, מה שהיה לא נעלם, אלא הוא מתחדש, מוסיפים עליו חידוש. לכן הזמן התואם את החוויה הישראלית של ההיסטוריה, הלא הוא האביב. לכן, כדי להתחיל את ההיסטוריה היהודית, העברנו את לוח השנה, את התחלת השנה מן הסתיו אל האביב. אל זמן שאנחנו לא מכנים אותו בשם שנה, אלא מכנים אותו בשם חודש. חודש מלשון התחדשות. החודש הזה, לכן אתם מתחדשים. אומות העולם לא מתחדשים. תפיסה פסימית לעומת תפיסה אופטימית. הדבר הזה כבר נאמר בספר תהילים, לא? איך אמר דוד המלך? רבות צירה, רבת צירהרוני מנעורה יאמר נא ישראל, רבת צירהרוני מנעורה גם לא יכלו לי, וכולי וכולי. איך מסתיים הפרק שמדבר על עם ישראל? ולא אמרו העוברים ברכת שלום עליכם, ברכנו אתכם בשם השם. מי זה העוברים שלא מברכים את עם ישראל? אומרים חז"ל, העוברים אלו אומות העולם. למה נקראים עוברים? כי הם עוברים מן העולם. זה לא נמשך. עכשיו, יוצא פה דבר תמוע. אותו רעיון שנמצא אצל פול ולרי, נמצא גם בספר תהילים. מה זה מוכיח? שדוד המלך חי אחרי פול ולרי. מדוע? בגלל שיש עיקרון אקדמי ידוע, שאם יהודי וגוי אמרו את אותו הדבר, זה בטוח היהודי שהעתיק מן הגוי ולא להפך. מדוע? משום שאותם אקדמיים הם בעצמם יהודים, וזה מה שהם עושים הרי. אז אם כך, מוכרח להיות שגם סתם יהודי עושה את זה. אז אם כך, יוצא שיש פה שתי היסטוריות נבדלות זו מזו. אבל זה לא לגמרי פשוט הדבר הזה, שהרי אם זה נכון, יוצא שאין תיקון לעולם. אבל כן, זה נקרא שהעולם בלה, כן? העולם בלה, מטוטה, כן? על ידי הבלה. והשאלה, האם יש תיקון לדבר הזה? במיוחד שגם לפי התפיסה האופטימית, בכל זאת יש לשנה התחלה, אמצע וסוף. אז אם אני מתחיל את השנה, יש חוויה של שמחה בזה שאני בהתחלה. זה התחלה הרי. בהתחלה הכל אפשרי. אבל כשאני בסוף, יש הרגשה של החמצה. זה נגמר. לא הצלחנו, לא כל מה שרצינו לעשות עשינו וכו'. אבל יש פתרון לדבר הזה. הרי מתי מתחיל הסוף של השנה? מתי מתחיל הסוף? באמצע. פשוט. עד האמצע זה ההתחלה, מהאמצע ואילך זה הסוף. עכשיו, מה עושה הלוח העברי? עושה דבר מאוד מעניין. ברגע שמגיעים אל אמצע השנה, במקום לגמור את השנה, מתחילים אותה מחדש. כי כל שישה חודשים יש ראש השנה. יוצא שהזמן העברי הוא זמן מתחדש תמיד, בזכות השותפות של הלוח הגוי לתוך הלוח שלנו. כלומר, כשאנחנו חוגגים את ראש השנה, אנחנו מציינים את הזמן של אומות העולם, שאנחנו גואלים אותו על ידי הכנסתו לתוך כלכלת הקודש של ההיסטוריה היהודית. זה מובן? כלומר, יש פה איזה כוונה, אם כן, של תיקון העולם כולו. בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, שנאמר היוצר יחד ליבם, המבין כל מעשים. כלומר, אנחנו אז מרוממים את כל האנושות. רוצה שראש השנה הוא בעצם חג אוניברסלי. אז אם כך, נשאלת השאלה, מי צודק? האם הגויים צודקים באופן שבו הם תופסים את העולם, או שהיהודים צודקים? האם העולם הוא בעצם הולך ונעלם? האם האנתרופיה גוברת, או שמה הדחף החיוני גובר? למה אני מתכוון? יש מושג שמקובל במדע הפיזיקה, אנתרופיה, שנוכל להגיד אותו בצורה עממית ופשוטה ופשטנית, כהתפרקות. כלומר, העולם נופל. ואם לפעמים משהו עולה, זה מקרי. מה שהמגמה הכוללת היא הנפילה. יש תפיסה הפוכה של הנרי ברגסון. ברגסון טוען, לא, ההפך. הדחף החיוני, ללן ויטל, כפי שהוא קורא לזה בערבית, זה הנקודה העיקרית של המציאות. העולם הולך ומתעלה תמיד. וזה שיש נפילות, זה בדרך. אבל הנפילות הן חלק מהצמיחה המתמדת. זה כמו שהעלים נובלים כדי שהפרי או הפרח יוכל להופיע. שתי תפיסות שונות לגמרי. או שהעולם מתעלה, או שהעולם נופל. או שהעולם הוא של תשרה, או שהעולם הוא של ניסן. אז מי צודק? רבי אליעזר אומר שהגויים צודקים. תניה, רבי אליעזר אומר, בתשרה נברא העולם. כלומר, הטבע של המציאות הוא כפי שאומות העולם אומרים אותו. לעומת זה, רבי יהושע, שארבע שורות אחר כך אומר, בניסן נברא העולם, אומר שעם ישראל צודק. זאת אומרת, התפיסה האופטימית היא המציאות באמת. עכשיו, לפי רבי אליעזר יוצא שעם ישראל הוא עם פרדוקסלי, שמתעלה מעל הטבע, ואילו עבור רבי יהושע, עם ישראל הוא עם שהוא בעומק הטבע, הוא מגלה את המציאות כפי שהיא באמת. זה שתי תפיסות שונות לגמרי. נשאלת השאלה, מי יותר סימפטי לגויים, לדעתכם? מה? אף אחד לא יותר סימפטי לגויים? טוב, זאת תפיסה אפשרית. מה? היינו אומרים שרבי אליעזר הוא הסימפטי. מדוע? שרבי אליעזר אומר שהגויים צודקים בתשרי נברא העולם. מה? לא יעזור, אתה אומר. למה? לא, מצד האמת זה בדיוק הפוך. כי אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. האם יש לגוי חלק לעולם הבא? אפשרי. מי אמר לך את זה? כן, אבל בשיעור שלי, שאתה אומר שמשם לקחת את זה, מאיפה לקחתי את זה? מהגמרא. זה בגמרא מפורש. כן, שהגמרא אומרת שיש לחסידי אומות העולם חלק לעולם הבא לפי רבי יהושע. לפי רבי אליעזר, אין חלק לעולם הבא אצל אומות העולם, לא משנה חסידי אומות העולם, לא חסידי אומות העולם, אין חלק לעולם הבא. מה? הוא רוצה עולם הבא שיתגייר. כך אומר רבי אליעזר. כן? הוא רוצה עולם הבא. שיתגייר. לא רוצה להתגייר, אין עולם הבא. יש לו עולם הזה, נחמד מאוד, זה, אבל עולם הבא. רבי יהושע אומר, לא, מה פתאום? חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא, אני רק מציין כדי שתרעגו מיד, הלכה כרבי יהושע. כך פוסק הרמב״ם, כל הפוסקים בעצם אומרים שהלכה שלאומות העולם יש חלק לעולם הבא. עכשיו צריך להבין מה היסוד של הדבר. רבי אליעזר הוא מאוכזב מאוד מאומות העולם. כלומר, עם ישראל יצא ממצרים, גילה שיש מגע עם העולם העליון. לא הצטרפתם? איך עשיתם את זה? איך נשארתם בתוך עולם נפול? ולכן, לפי רבי אליעזר, אין חלק לעולם הבא לגויים. רבי יהושע אומר, לא, מה אתה נסחף? הרי עם ישראל, כשיצא ממצרים, גילה את הטבע הפנימי של העולם. כלומר, כיוון שישראל יצאו ממצרים, הם מקנים עולם הבא לעולם כולו. מובן? טוב, בואו נמשיך. רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. בתשרי נולדו אבות. איזה אבות? אברהם ויעקב. כתוב כאן בתשרי, אני קורא כאן בשורה הראשונה. רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו אבות. איזה אבות? אברהם ויעקב. בתשרי מתו אבות. איזה אבות? אברהם ויעקב. בפסח נולד יצחק. לכן כשהוא אמר אבות, הוא לא קרא ללדת יצחק. עכשיו, יש פה משהו שחריג כאן. בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. בניסן נגאלו, בתשרי עתידין לגאל. עכשיו שימו להם כן ברשימה של רבי אליעזר, כמעט הכל מתרחש בתשרי, חוץ משני מאורעות, לידת יצחק ובניסן נגאלו, יציאת מצרים. זה שני הדברים היחידים. כל השאר מתרחש בתשרי, כולל בתשרי עתידים להיגאל. עכשיו אני צריך להבין, מי נגאל בניסן? ישראל. מי לא נגאל? אומות העולם. בתשרי עתידים להיגאל מי? אומות העולם. כלומר, רבי אליעזר אומר, גאולת מצרים הייתה כישלון, זה לא הלך. הרי רק עם ישראל נגאל. מה עם אומות העולם? הרי הם לא נגאלו, אין להם העולם הבא. אז בתשרי עתידים להיגאל. כלומר, תשרי הוא חג הפסח של אומות העולם לעתיד לבוא. יוצא לפי זה שיש לנו שלושה רגלים. רגל אחד שמציין מאורע של העבר, פסח. רגל שני שמציין מאורע של ההווה, שבועות, לימוד תורה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. וסוכות שמציין אירוע של העתיד לבוא, הגאולה של אומות העולם לעתיד לבוא. בסדר? עד כאן מובן. כי מצד האמת היה צריך להיות שחג הסוכות יהיה בפסח. זה לא הלך. הרי מה אנחנו אומרים? למען ילו דורותיכם, כי בסוכות הוצאתי את בני ישראל, הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. מתי זה היה? כתוב מפורש, ויסעו בני ישראל מרע מסס סוכותה. זאת אומרת, ביום ראשון של פסח הם הגיעו לסוכות. אז אם הכל היה מסדר כראוי, ההיסטוריה של ישראל וההיסטוריה של אומות העולם הייתה מתלכדת, ואז פסח היחל בסוכות, היינו אוכלים מצות בתוך הסוכה, ועושים שבועות ושמחת תורה במימונה, ועושים כנראה את יום הכיפורים בשבת הגדול. ותוקעים בשופר בראש חודש ניסן, ואז היה לנו כל החגים תוך 21 יום, כל שאר הזמן היה אפשר לעבוד. היו עושים את הניקיון, את בניית הסוכה, הכל ביחד, איזה, הכל היה בסדר. אבל לא זכינו, מה?
וזה קוראים גאולה.
וזה נקרא גאולה. בסדר. אבל נפרדו ההיסטוריות, ולכן אנחנו מחלקים את חג הפסח לשני חגים. יש לו חלק שנעשה באביב, חלק שני שנעשה בסתיו. ברור? כשאומות העולם יגאלו, יכירו וידעו כל באי עולם, הרי כתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כן? אז כי אז איפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. הרי מדובר על זה הרבה בנביאים, לא עד כמה שאני יודע. שעתידים אומות העולם להכיר באלוהי ישראל, ואז יעלו לחג הסוכות, כפי שכתוב בספר זכריה, בפרק י' ד', שיעלו לחג הסוכות, להשתחוות ולסבור על השם צבאות. בסדר? אגב, יוספוס פלביוס מספר שבחג הסוכות אלפי גויים היו באים לבית המקדש. ככה מספר יוספוס פלביוס. אם כך, לפי רבי אליעזר, בתשרי עתידין להיגאל. זאת אומרת שלפי רבי אליעזר, ניסן מציין את הפרטיקולריזם היהודי. מה אנחנו אומרים בניסן? שפוך חמתך אל הגויים, אשר לא ידעוך, ולא מלכות אשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב את נביאו ושמו, ותרדוף באף את השמידם, וזעם הפכה יסיגם, וכולי וכולי. גויים. בסוכות, 70 אומות העולם, פרים, בשביל כולם, וזה וזה, כולם באים. משהו כזה נחמד כזה. יש הבדל. יש הבדל, אם כן, בין זה לבין זה. אז יוצא שרבי אליעזר, שהוא קוסמופוליטי בטבעו, מכניס את אברהם ואת יעקב, שהם יסודי העולם, גם כן לחודש תשרי. אבל יש אחד מן האבות שאי אפשר להזיז אותו מפסח. זה יצחק. יצחק הוא שייך לחודש ניסן. משום שהוא מהווה אותה נקודה שנבדלת מאומות העולם. הוא לא יצא מארץ ישראל לעולם וכו' וכו'. הוא מידת הדין. יחד עם זאת, למי נולד יצחק? לשרה. ושרה מתי נפקדה? בראש השנה. כלומר, השורש של ההתייחדות הישראלית נמצא בתאריך הקוסמופוליטי. בראש השנה נפקדה שרה, כדי שיוולד יצחק בפסח. וכמה זמן של היריון? או אם היה שנה מעוברת, אז 7 חודשים, כן? מיוחד שזה היה, זה באמת מעוברת. שרה הייתה מעוברת, אז גם השנה הייתה מעוברת. זאת אומרת שיצחק היה פג. כן? ככה המסקנה של הגמרא. עכשיו, יש פה דבר מעניין בדברי רבי אליעזר, מתגלה בעצם מהו האירוע שאנחנו חוגגים בראש השנה. וכתוב פה שחור על גבי לבן. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. זה מה שכתוב, לא? שורה שלישית. בראש השנה...
זה
מה שעומד במרכז. הרי אין שום חג בתורה שאיננו בא על רקע של אירוע לאומי. כל השאר, נברא העולם, זה לא אירוע לאומי. נולדו האבות, שרה רבקה, שרה רחל וחנה ויוסף, כל אלה פרטים. אנחנו לא עושים חגים על מאורעות שקרו לאבות. אלא אנחנו עושים חגים, זכר גם בראש השנה אתה אומר את זה, זכר ליציאת מצרים, ככה אתה אומר בתפילות, בקידוש. זאת אומרת, בעצם מה שקרה בראש השנה, הוא המאורע הראשון של סדרת המאורעות של יציאת מצרים. אם כבר, נשאלת השאלה, מהו המאורע שאנחנו חוגגים ביום הכיפורים לפי זה? גם כן זכר ליציאת מצרים. מה זכר ליציאת מצרים ביום הכיפורים? בואי נשאלו אילו. זה הלוחות השניים, נכון? שניתנה תורה. מה? זה היום שבו ניתנו הלוחות השניים. יוצא לפי זה. אם אני מסכם בינתיים מה שעולה בידינו, שראש השנה הוא חג החירות, ויום הכיפורים, יום מתן תורה. לך זה יוצא, לא? אני בינתיים עושה אחד ועוד אחד. מה שהיה להוכיח. אני, יש פשוט לקרוא. זאת אומרת, ראש השנה, יום שבו יצאנו מעבדות לחירות, יום הכיפורים, היום שבו קיבלנו את התורה. אנחנו נראה שגם רבי יהושע מסכים לזה. כן. אז זאת אומרת, אז יוצא שמה זה חג הפסח? מצד האמת זה חג העבדות. כי קיבלנו אז עול מלכות שמיים, הקדוש ברוך הוא אמר לנו על לעשות וזה כולי. ומאז באמת אנחנו מנקים לפסח. בסדר? עכשיו, ומה זה שבועות? זה החג שבו לא ניתנה תורה, כי הרי לוחות הראשונים נשברו. כן, בסדר. אז אם כך, הדברים יותר... עכשיו, אני רוצה להבין משהו. המאורע הזה שהתבטלה עבודה מאבותינו במצרים, כמה זמן הוא התרחש לפני המאורע שאנחנו מציינים ביום כיפור של קבלת לוחות שניים? כמה זמן עבר בין שניהם? שנה ועשרה. נכון? הרי זה שהתבטלה עבודה מאבותינו במצרים, זה לפני שיצאנו ממצרים. ושנה ועשר ימים ליותר מאוחר, קיבלנו את התורה. יוצא שבתוך העשרה ימים האלה מקופלת שנה ועשרה. עכשיו, זה אומר דבר מעניין, שיום הכיפורים מהווה סוף של שרשרת, וראש השנה מהווה התחלה של השרשרת. ולכן, תשימו לב, בתוכן של התפילות של ראש השנה, מדברים כל הזמן על השנה הבאה. מה מדברים ביום הכיפורים? על החטאים של שנה שעברה. יוצא שהעשרה ימים, שמראש השנה ועד יום הכיפורים, שייכים לאיזו שנה? שייכים לשנה החדשה או לשנה שעברה? הם שייכים לשניהם ביחד. כלומר, לא שייכים לא לזה ולא לזה, לכן זה זמן שהוא מחוץ לזמן. וכיוון שזמן שהוא מחוץ לזמן, אז אפשר להתעלות מעל הזמן ולעשות תשובה בימים האלה. עד כאן מובן? טוב, עכשיו זה מתחיל להיות יותר ברור. רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא עולם, בתשרי נולדו אבות, אז כל זה קרה. רבי יהושע אומר, בואו נראה את רבי יהושע. עכשיו הדברים מתחילים להיות הרבה יותר ברור. בניסן נברא העולם, בניסן נולדו אבות. איזה אבות? אברהם ויעקב. בניסן מתו אבות, מה? אני לא יודע, בואו נראה. בניסן מתו אבות, אברהם ויעקב. בפסח נולד יצחק. אז זה ברור שכלומר אבות, הוא לא כלל את יצחק. אבל בסופו של דבר יוצא שכל האבות נולדו בפסח. בניסן. כן. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. זה אין לו ברירה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. זה אין לו ברירה. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. בניסן יגאלו. בניסן עתידין להיגאל. כלומר, לפי רבי יהושע, כיוון שהאנושות כבר נגאלה, יוצא שאין צורך להזיז את תאריך גאולתה. זאת אומרת, כשתהיה גאולת אומות העולם, זה בעצם רק חזרה גנרלית על משהו שכבר היה, כי באמת כבר נגאלו האומות. בניסן נגאלו כולם. ולכן בניסן עתידין להיגאל. מובן? זאת אומרת שהוא משתדל כמה שיותר לדחוף מאורעות לתוך ניסן, אבל יש כמה מאורעות ששייכים בכל זאת אל היסוד האוניברסלי. במיוחד יוסף. יוסף יוצא מבית האסורים, זאת הבשורה של האפשרות של הצלחה בגלות. הנה, אתה בגלות? בוא נראה מה אפשר לעשות עם אומות העולם. כל זמן שאני בכלא, אי אפשר. אני יוצא מבית האסורים, אני יכול לנהל את מצרים. אז אולי זה הייעוד של עם ישראל. ברור? זה מה שחשב יוסף, וזה כמובן מתאים לראש השנה. עד כאן, ברור. עכשיו, לפי זה, מובן מדוע בימים האלה, כלומר, לא מובן, אני רוצה להסביר, מדוע הימים האלה שקראנו להם ימי התשובה, הם חלים בסתיו דווקא. בסתיו יש נטייה טבעית להביל את העולם. כלומר, לראות את העולם כהבל, אין לו משמעות לעולם. עולם הולך ונעלם, אין לו משמעות. ולכן יש מצב נוח לנפש לשוב אל מקורה. לכן עושים תשובה בימים האלה, מה שנקרא, ושבת עד השם אלוהיך. לשוב בתשובה זה לא לחזור לקיים מצוות, אלא קיום המצוות הוא תוצאה של התשובה. איך כתוב? ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ועשית כל מצוותיו. זאת אומרת שהתשובה עצמה היא תנועה, כלומר אפשר לקרוא לזה טבעית של הנשמה, שהיא משתוקקת אל בית אביה, וההשתוקקות הזאת, הגעגוע הזה, הוא מתרחש במיוחד בתקופה של הסתיו. זה מתחיל כבר מראש חודש אלול, מסתיים ביום הכיפור. כן? פחות או יותר, יש איזה מין תנועה, זה ממשיך גם קצת בסוכות. והשאלה היא, האם כל התורה כולה זה התשובה? זה מסוכן, כן? שכל התורה כולה זה יהיה תשובה. כי אז הנטייה הכללית של המציאות זה יהיה אפסיות. ויש צורך, אם כן, בתנועה הפוכה, שהיא לחזור בתשובה על התשובה. לעשות תשובה מהתשובה. כלומר, התשובה גורמת לנזקים של אובדן החיוניות של העולם הזה. זה הכרחי, כי אדם חטא. כיוון שהוא חטא, אז הוא... ומי שהחטיא אותו זה העולם. לכן הוא צריך קצת לפרוש מן העולם לאיזושהי תקופה. אבל אחר כך הוא צריך לחזור בתשובה מן החטא הזה עצמו. החטא של התשובה, ולחזור אל העולם. לכן יש דבר נפלא שעושים במוצאי יום הכיפורים. מה עושים במוצאי יום כיפור? ברכת הלבנה או קידוש לבנה, מה עוד? בונים סוכה, אפשר. אוכלים, זה כולם עושים. אוכלים. והשאלה היא, מדוע אוכלים במוצאי יום הכיפורים? יש אפשר. אז יש אומרים, אפשר להגיד, כי נגמר הצום. בצום לא אוכלים, נגמר הצום, אז אוכלים. אבל אז, יש כמה דברים תמוהים. אם זה היה נכון, היה מספיק לפתוח קופסת שימורים ולאכול. אבל ההלכה, ככה הרמ"א כותב, שזה סעודת מצווה. וצריך לערוך שולחן יפה, כמו בשבת, ובשר, ויין, ולחם טוב, ונרות. אני לא מבין. אם אתה אומר שהצום זה אידיאלי, אז למה אתה עושה עניין מהאוכל עכשיו? דבר נוסף, אם שמתם לב, במוצאי יום כיפור לא רעבים. מישהו פה רעב במוצאי יום כיפור? בערך כלל לא. זאת אומרת, זה עובר בקלות, החג הזה. זה כאילו, יש חגיגה ביום הכיפור. אז אם כך, יש משהו אחר. המטרה של הצום, לפי זה, זה המאכל של מוצאי יום הכיפורים. כלומר, צריך לבדוק. אם חזרת בתשובה באמת, מהו המבחן האמיתי של התשובה? השמחה בעולם הזה. אז אתה חייב לאכול. רוצים לבדוק, עשית תשובה כמו שצריך או לא? אם לא עשית תשובה כמו שצריך, קשה לך לאכול. כיוון שכל המשרד עושה תשובה, אז אוכלים. ברור. עכשיו, לפי זה גם מובן, הסדר של, של הימים הטובים בשנה. מהו סדר, כלומר, החג הראשון הוא כידוע... חג הפסח. מהו החג האחרון? בדאורייתא? שמחת תורה, נכון? יוצא לפי זה שהמטרה של כל החגים, החג הקדוש ביותר של הלוח העברי, זה שמחת תורה. ואם תשימו לב איך זה עובד. בחג הראשון, פסח, שבעה ימים, נחמד. אבל אין לחם. החג השני, יש לחם, אבל לא ישנים. בחג השלישי יש לחם וישנים בלילה, אבל אתה בחרדה כל היום. החג הבא, יום הכיפורים, לא אוכלים בכלל, עומדים כל היום. סוף סוף מגיע חג סוכות, שבו אפשר לישון ולאכול לחם, אבל זורקים אותך מהבית. רק שבסוף מגיע סוף סוף יום שבו מותר לישון, לאכול לחם, ואתה בבית, אתה כל כך שמח שאתה רוקד כל היום. כן, אבל זה מובן מה שאני אומר. זאת אומרת שהמטרה היא האכילה. כלומר, ההתפייסות של הקודש עם העולם. כי יש איזה קרע בין האדם לבין העולם, מצד הקדושה של הנשמה והטבע. זה לא הולך ביחד, צריך לפייס. כן? לפני כמה זמן דיבר איתי יהודי ש... אמר לי, תראה, כשאני הייתי בנפאל, הייתי צם 40 יום, הייתי מתבודד שבועיים, הכל היה, זה עליות רוחניות. עכשיו אני לומד תורה. ואני שמתי לב שתורה זה הרבה יותר גדול, אבל חסר לי הרוחניות הזאת. אמרתי לו, אתה אוהב קושקוס? אומר לי, כן. אז אמרתי לו, תעבוד את השם בזה. תעבוד את השם. אתה יודע מה זה קושקוס? זה מאכל ש... בסדר. זאת אומרת, אבל כמובן, יש לפעמים עליות רוחניות, נזירות, פרישות וכו', אבל זה לא הנורמה הקבועה. כלומר, החידוש של היהדות זה, הוא בחרת בחיים. עכשיו, בואו נחזור, אם כן, לנושא של ראש השנה. בראש השנה, אם כן, יש פה משהו מיוחד. אנחנו חוזרים אל החירות המקורית שלנו. כשהאדם הוא בן חורין, אז הוא יכול לקבל מלכות. ואז הוא גם יכול לעמוד למשפט. ומכאן המקור לשני המאפיינים של החג הזה. א', שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. ב', שאנחנו עומדים למשפט. אם אינך בן חורין, אין עליך מלך. רק אם אתה בן חורין, אתה יכול לקבל עליך מלכות. כתוב מפורש שביובל, שהיא שנת החירות, שבה תוקעים בשופר ביום הכיפורים, לא בראש השנה, אז כתוב מפורש שצריך לתקוע בשופר. מה הייתה תקיעת, מה הייתה המשמעות של תקיעת שופר בזמן העתיק? המלכת מלך, כן? כשהיו רוצים להנמיך מלך, היו תוקעים בשופר. ושנת היובל מתחילה בהמלכת המלך, אז חזל אומרים בספרה, אמר הקדוש ברוך הוא, המליכוני עליכם בשופר של חירות. כלומר, זה תרתי לסתרי, אבל זה מצד האמת, זה בדיוק עומק העניין. הקדוש ברוך הוא איננו יכול למלוך על עבדים, הוא צריך למלוך על בני חורים. דבר נוסף, אם אתה אחראי על עצמך, אתה בן חורים, אז אפשר לשפוט. ומכאן לממד של יום הדין בראש השנה. מתוך כך גם האופי הכפול של היום הזה, שהוא גם יום שמח וגם יום של חרדה ביחד. יש שמחה כי אני נפגש עם מקור החיים, ויש חרדה כי המפגש הזה שופט אותי. זה מה שזה אומר. בואו נמשיך אם כן בגמר. תניה. רבי אליעזר אומר, עכשיו הברייתא מתרחבת. מניין שבתשרי נברא העולם? כן, הרבי פה לקח את זה. שנאמר, ויאמר אלוהים, תדשא הארץ דשא. עשב מזריע זרע. עץ פרי עושה פרי למינו. מה זה עץ פרי? אז רבי אליעזר לא מפרש כמו הדרשה המפורסמת שטעם העץ כטעם הפרי. לא מפרש הרי. עץ פרי זה עץ שנברא עם פירות. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא עץ תפוחים, היו תפוחים על העץ. באיזה עונה יש תפוחים על העץ? בסתיו. כן? איזה הוא חודש שהארץ מוציאה דשאים ואילן מלא פירות, הווה אומר, זה תשרי. ואותו הפרק זמן רביעייה הייתה, וירדו גשמים וצמחו שנאמר ועד יעלה מן הארץ. רבי יהושע אומר, מניין שבניסן נברא העולם, שנאמר, ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע, ועץ עושה פרי, לא עץ שיש עליו פרי, אלא עץ שמתחיל את תהליך הפרי. איזה הוא חודש הארץ מלאה דשאים, ואילן מוציא פירות, הווה אומר, זה ניסן. ואותו פרק, זמן בהמה וחיה ואו, שמזדווגים זה אצל זה, שנאמר עליו שוקרים הצון, וגומר. טוב, אז יש פה, אם כן, כל אחד לוקח פסוק אחר. כי הרי שני הפסוקים כתובים בתורה. כתוב גם עץ עושה פרי, וגם כתוב עץ פרי. אלא כנראה שרבי אליעזר מדבר על העולם האידיאלי, ורבי יהושע על העולם המציאותי. ובעולם האידיאלי, טעם העץ כטעם הפרי, ולכן משם לומד רבי אליעזר שהעולם נברא בתשרי, במציאות אין טעם העץ כטעם הפרי, העץ עושה פרי, ומשם לומד רבי יהושע שבניסן נברא. עכשיו, עדיין זה נשמע שתי עמדות קרובות זו לזו. כן, זה לומד מפסוק זה, זה לומד מפסוק השני. כאן יתחיל להתברר ההבדל בין שתי התפיסות. וידך, נמה הכתיב עץ עושה פרי. הרי מה יעשה השני? השני זה רבי אליעזר. מה הוא יעשה עם הפסוק עץ עושה פרי? אומר, הוא לברכה לדורות ודכתיב. זה ברכה מכאן ואילך לדורות. ואידך נמי הכתיב עץ פרי, ומה יעשה רבי יהושע עם זה שכתוב עץ פרי? כי רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי, כל מעשה בראשית בקומתן נבראו, לדעתן נבראו, לצביונם נבראו, שנאמר ויחולו השמיים וארץ, וכל צבעם, אל תקרא צבעם אלא צביונם. מה זה לדעתם נבראו? שהקדוש ברוך הוא שאל את הנבראים אם הם רוצים להיברא. שאלם אם רוצים להיברא ואמרו הן, כך מפרש רש"י. עכשיו, יוצא שרבי יהושע הוא יותר קרוב אל ההיסטוריה, שזה אופן הקיום של עם ישראל, ולכן הוא משתמש בפסוק שהוא ברכה לדורות, כי לראות ערך מהותי בדורות זה תפיסה יהודית, בעוד שרבי אליעזר הוא רואה את הדברים מצד ראשיתם, מצד בריאת הטבע. אני רוצה פה אפילו להוסיף גם מה שהוא אומר על האבות. רבי אליעזר אומר, מניין שבתשרי נולדו אבות, שנאמר, ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים, בחג, ירח שנולדו בו איתני עולם. כלומר, האיתנים זה אברהם ויעקב. הם איתנים, הם היסודות של העולם. מהי משמע דהי איתן נשנה לתקיפה? מאיפה לקחת שאיתן פירושו חזק? כדכתיב איתן מושבך, ואומר, שמעו הרים את ריב השם והאיתנים מוסדי ארץ. ואומר, כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, מדלג על הערים בזכות אבות, מקפץ על הגבעות בזכות אמהות. זאת אומרת שרבי אליעזר רואה את האבות כמו איתנים, כמו סלעים, כמו איתני הטבע. רבי יהושע אומר, מניין שבניסן נולדו אבות, שנאמר, ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחודש זיו, בירח שנולדו בו, זיו תנה עולם. כלומר, האור בא לעולם דרך האבות. הם נותנים זיו. וידך נמי הכתיב בירח האיתנים, הרי מה יעשה רבי יהושע עם הירח האיתנים? התם לתקיפה במצוות. כלומר, מה אומר רבי יהושע? אל תחשוב שאיתנים זה איתני הטבע, אלא זה איתני התורה. כלומר, רבי יהושע מחפש את הממד האנושי, לא הממד הטבעי. הממד האנושי שייך לישראל, הממד הטבעי לאומות העולם. וידך נמי הכתיב בחודש זיו, מה הוא יגיד על זיו? הרי אמרנו שזיו זה זיו תנה עולם. אומרים, לא, הוא דעית בה זיו על אילנה. רבי אליעזר אומר, זיו, הכוונה שיש זיו באילנות. הוא רואה את האור בטבע ולא באדם. כן, אתם רואים? שפה יש נטייה אל העולם של אומות העולם, או הנטייה אל העולם של ישראל. כן. זה עיקר העניין, רק רגע. טוב, היה אפשר עוד להרחיב בזה, אבל אני חושב שזה מספיק בינתיים מצד המקור הזה. עכשיו, נשאלת השאלה, על המבנה של חג ה... לא, אולי נעשה את זה אחר. לא, עדיין אין, בחזר. המבנה של חג הסוכות. כמה ימים יש בסוכות? שבעה, נכון? לעומת חג הפסח, כמה ימים יש בפסח? שמונה. מה? שמונה, מה? יש שבעה ימים מאלף של פסח עד שביעי של פסח. וחג השבועות, שהוא החג השמיני, שהוא היום השמיני, נכון? רגע. כן, אבל כיוון, כדי להגיד הפוך מה שרגילים, אז אני אמרתי כך. זאת אומרת, יש יציאה מעבדות לחירות. אז אנחנו יצאנו מן החירות הפוליטית בחג הפסח, הגענו לחירות רוחנית בחג השבועות. אם חג הסוכות הוא העתקה של חג הפסח, אז היה צריך להיות שיהיה אותו מבנה, שבעת ימי סוכות, ואחרי 50 יום, שמחת תורה. אבל זה לא כך. למה? צריך להבין, למה באמת יום השמיני של פסח נדחה בשבעה שבועות? מובנת השאלה שלי? והתשובה היא, משום שטומאת מצרים הייתה אחוזה בנו. אז צריך שבעה שבועות של טהרה, כמו אישה שמונה שבעה נקיים כדי להיטהר לבעלה, ככה היינו צריכים לעבור תהליך של תיקון הנפש במשך שבעה שבועות כדי להיות ראויים לשמוע את דבר השם בהר סיני. אז אם כן, זה לוקח 50 יום בגלל טומאת מצרים. מה קורה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא אין טומאת מצרים. ולכן חג התורה מופיע מיד בסיום חג הגאולה. וזה כך בעצם כל שנה, כי בדיוק לפני חג הסוכות יש לנו יום הכיפורים. ביום הכיפורים יש סילוק של הרע מן העולם, ולכן מושקף העולם העתידי המושלם, שבו אין שטן, אין יצר הרע, ולכן אפשר מיד לשמוח בשמחת התורה ביום השמיני. עד כאן מובן? בסדר. עכשיו, והאמת היא שהדברים מפורשים בתורה עצמה. וילך עשיו לדרכו ביום ההוא, שעירה. כלומר, נשלח השעיר לעזאזל. ויעקב נשא סוכותה. כלומר, בעקבות שילוח השעיר, אפשר לנסוע בסוכות. ויבן לו בית, ולמקנהו עשה סוכות. על כן קרא שם המקום סוכות. למה יעקב בונה לו בית? הוא לא צריך סוכה. הוא כבר, יעקב עצמו, מצד עצמו, במדרגת שמחת תורה. לכן הוא נכנס לבית. אבל מקנהו, כל הנשמות התלויות בו, עדיין עוד לא במדרגה הזאת. לכן הם צריכים סוכה. ומכאן היסוד של המחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים. אם סוכה צריכה להיות דירת ערי או דירת קבע. חכמים שאומרים שזה צריך להיות דירת ערי, הם סבורים שאנחנו עוד לא במדרגה של קדושת קבע בתוך הבית. לעומת רבי יהודה שלומד הלכות סוכה מבית המקדש, שהוא הסוכה האידיאלית, והיא דווקא דירת קבע. ולכן המחלוקת הזאת זה בעצם המחלוקת בין יעקב לבין מקנהו. יעקב בונה לו בית, מקנהו עושה סוכות. מובן. עכשיו, מתוך כך, אני רוצה להבין בעצם מה קורה בשלושת הימים האלה, ראש השנה, יום הכיפורים, שמחת תורה. קורה פה משהו מיוחד. סוכות אני מכיר, זה חלק משלושה רגלים. יש מצווה לעלות לרגל, לראות את פני השם בפסח, לראות את פני השם בשבועות, לראות את פני השם בסוכות. זה מובן. אבל יש עוד שלושה ימים שלכאורה אין מצווה לראות את פני השם. וזה ראש השנה, יום הכיפורים, ושמיני עצרת, עלו שמחת תורה. מה קורה בימים האלה? בימים האלה יש קורבן מוסף שהוא שונה מכל קורבנות המוספים. בדרך כלל, בקורבן מוסף רגיל, יש שני פרים ואיל אחד. ככה בראש חודש, ככה בפסח, ככה בשבועות, ככה בסוכות. בסוכות קצת שונה מבחינת הפרים. אבל מוסף זה שני פרים ואיל אחד. אבל בראש השנה, ביום הכיפורים ובשמחת תורה, המוסף הוא פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים ושעיר. שעיר אחד, שעיר אחד לחטאת. כלומר, התורה בעצמה רמזה ששלושת הימים האלה קשורים זה בזה. מה קורה בימים האלה? בימים האלה לא נפגשים עם הפנים, פני השם, אלא נפגשים לפני ולפנים, בתוך הפנים של הפנים, בפנים הפנים. משהו יותר עמוק. כי זה ימי תשובה. כלומר, ברגלים יש ימי שמחה, אני נפגש עם השם. אבל בשלושת הימים האלה יש ימי תשובה, אני חוזר אל מקור החיים. לפני ולפנים. איך אני עושה את זה? ביום הכיפורים אני עושה את זה לפני ולפנים, איפה? בקודש הקודשים. הרי זה בדיוק התוכן של החג, שהכהן הגדול נכנס לפני ולפנים. מה עם ראש השנה? מפורש. כתוב בגמרא שלא עושים שופר מפרה. למה? כי זה מזכיר את חטא העגל. ויש לנו כלל שאין קטגור נעשה סנגור, ולכן כהן גדול נכנס לקודש הקודשים בלי זהב. שואל התלמוד, רגע, רגע. השופר לא תוקעים בו בקודש הקודשים, תוקעים בו בחצר של המקדש. זה לא לפני ולפנים. אומרת הגמרא, כיוון דל זיכרון קעתה, כלפני ולפנים דמי. כיוון שזה בא לשם זיכרון, זה כאילו לפני ולפנים. זאת אומרת שיש לפני ולפנים במקום, ויש לפני ולפנים בזמן. מה נשאר לנו לפני ולפנים? בנפש. וזה בשמחת תורה, שהרי על התורה נאמר, יקרה היא מפנינים. אומרים חז"ל, מה זה יקרה מפנינים? מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. זאת אומרת שיש לנו שלושה אופנים של כניסה. אלא, מה? כי זה אדם, מי לומד תורה? הנפש, נכון. אז יש לך עולם, שנה ונפש, כמו הסדר הידוע בספר יצירה. עכשיו, שלושת האופנים האלה של פגישה עם השם, זה אופנים שונים של תשובה. אומר רבי יהודה הלוי, כדי להתקרב אל השם צריך שלושה חלקים של הנפש. שלוש התנהגויות של הנפש, שהם האהבה, היראה והשמחה. לכן חוזרים בתשובה מאהבה בראש השנה. בתשובה מיראה ביום הכיפורים, בתשובה משמחה בשמחת תורה. וזה בשביל הצדיקים, הבינונים והרשעים. הצדיקים חוזרים בתשובה מאהבה. הבינונים בתשובה מיראה, הרשעים משמחה. אם אתה רואה אדם שהוא רשע, איך תתקן אותו? על ידי השמחה. מה? למה הוא רשע? כי הוא עצוב. יש לו תפיסה פסימית על העולם. תשמח אותו, הוא ירשע. זה שהוא מרוצה, זה עוד לא אומר שהוא שמח. יש ספר נפלא שקוראים לו ספרן של בינונים. שמעת על הספר הזה? זה קוראים לו תניה. זה ספרן של בינונים. מהו ספרן של צדיקים? נועם אלימלך. נועם אלימלך זה ספרן של צדיקים. אם אתה תסתכל בנועם אלימלך, תראה שהכל מדבר על עבודת הצדיק. ומהו ספרן של רשעים? ליקוטי מוהר"ן. שהוא בא לקחת את האדם במדרגתו היותר נמוכה, ומה הוא אומר לו? גבל זית נתקן מייאש. אין ייאוש בעולם כלל, תהיה שמח וכו'. ברור? איך חידוש שמעתי בשם הרב יצחק גינזבורג, כן? שספרן של רשעים זה ליקוטי מוהר"ן. זה דבר עמוק מאוד, אני חושב. זה דבר אמיתי. זאת אומרת, שיש כאן תפיסה פסימית שהיא הגורמת לרשע. סתם רשע זה פסימי. ולכן אתה שואל את הרשע, תגיד, למה אתה כל כך שמח? הוא אומר, כן, לי משהו אחר. יעבדוך עמים. זה יופי. תודה. ואיפה היינו? כן, כן. אז יש אהבה, יראה ושמחה. איך תשובה מאהבה בראש השנה? פשוט מאוד. בראש השנה לא מדברים על חטאים. אסור. אין וידוי בראש השנה. כל התפילות מדבר על מלאכת השם, דברים גדולים, בריאת העולם, תחיית המתים, מתן תורה, מה שאתם רוצים. חטאים אין. מדוע? הפסיקו את הסליחות. הסליחות זה מין הקדמה ליום כיפור. גם הסגנון של הסליחות הוא סגנון יום כיפורימי. מה שאין כן, ראש השנה זה הפסקה. לרגע אחד, צא מהקטנות, תלך לגדלות. כן? תראה את העולם בגודל, באהבה. כיוון שהאדם יש לו אימה להזדהות, ממילא הוא מואס בחטא בקלות. לכן כשהוא מגיע ליום הכיפורים, והוא צריך לפרט את חטאיו, קל לו לנתק את ההכרה שלו מן הרצון בחטא, כיוון שהוא כבר אוהב את השם מאז ראש השנה, ואז הוא יכול לחזור בתשובה מי יראה ביום הכיפורים, ואם נשאר משהו... מה?
אם ככה זה מה זה מי יראה?
זה מי יראה בגלל שזה מפגש עם החטא. ובשמחה, בשמחת תורה. זה גם, לפי זה גם, עבודתם של האבות השונים שלנו. כן? ראש השנה, עבודתו של יצחק אבינו. מה? יצחק היה כל כולו אהבה. הוא היה מוכן להקריב את עצמו. מה שאין כן, מי שהיה מוכן להקריב אותו, נאמר עליו, כי ירא אלוהים אתה. מה? פחד יצחק. פחד יצחק, אין הכוונה שיצחק ירא. אלא שיצחק מוכן לשלם את המחיר של מה שהוא מקבל. זה הכוונה. כלומר, הוא הולך במידת הדין. כיוון שהוא הולך במידת הדין, הוא מלא אהבה. אני אסביר. כתוב, והאלוהים ניסה את אברהם. למה לא כתוב, והאלוהים ניסה את יצחק? כי עבור יצחק זה לא ניסיון בכלל. הרי הוא משלם את המחיר. אז מה המחיר של עצמי, אם לא עצמי? לכן אצלו מרוב האהבה. אגב, זה גם נאמר על רבי עקיבא. ואהבת את השם אלוהיך. מתי הוא קיים את זה? כשהוא נתן את עצמו. ביטוי של אהבה. לכן יצחק אבינו הוא המככב ביום ראש השנה, ומזכירים את אלו של יצחק, שופר וכו' וכו'. לעומת עבודתו המיוחדת של אברהם, שהיא שייכת ליום הכיפורים. ואני אסביר למה. יצחק הוא הלוחם הגדול לתקן את שפיכות הדמים בעולם. אברהם לתקן עבודה זרה, ויעקב גילוי עריות. ולכן יעקב שייך לחג הסוכות ולשמחת תורה. הרי מצאנו שיצחק, שאברהם אבינו הוא הלוחם הגדול בעבודה זרה. מה עושים ביום הכיפורים? יום הכיפורים יש עבודה מאוד מיוחדת. לוקחים שני סעירים, מטילים עליהם גורלות. אחד לשם, וגורל אחד לעזאזל. אתה שומע דבר כזה. איך המונותאיזם ביום הקדוש הזה מסתדר עם הדואליזם הזה? אחד לשם, אחד לעזאזל. לא עולה על הדעת. אלא מה תאמר? שעזאזל זה מקום. יש כאלה שכתבו את זה, רציונליזציה כזאת. יש מקום שקוראים לו עזאזל. מקום של צוקים. זה נקרא עזאזל. אבל אם זה נכון, היה צריך להיות כתוב אחד למזבח ואחד לעזאזל. אני אומר אחד לשם. לשם זה אלוה, זה לא מקום. אז תגיד עזאזל. נשאל את השאלה. מי ציווה להזין את עזאזל? השם. אז מה מתברר? שכל הפרנסה של עזאזל באה מאת השם. מסקנה, אין עזאזל. זאת אומרת, זאת אמונת הייחוד בכל תוקפה. לכן אמרו חז"ל שהשטן מקטרג כל השנה, חוץ מיום הכיפורים, שהשטן בגימטריה 364, ואילו יש 365 ימים בשנה, אם כן יש יום אחד שהשטן לא פועל. זה הזמן שהוא מקבל את המזון שלו. כשהוא מקבל את המזון, מתברר שהוא כל כולו משועבד, למי שציווה לתת לו. אם כן, אין עזאזל בעולם. לכן זה הזמן של אמונת הייחוד, משלמותה. מובן? ומה נשאר, אם כן? עריות. שזה מידתו של יעקב. למה יש גילוי עריות בעולם? כי אין שמחה. כלומר, הנטייה אחרי יצרה די עריות, זה בגלל שהאדם מבקש למצוא בדרך מהירה ומיידית משמעות לחיים. כי הוא לא מצא משמעות. אז בא בטלה, בטלה מביאה לידי זימה וכו'. זאת אומרת שברגע שיש שמחה, אז אפשר לתקן גם את זה. רב נחמן מברסלב יוכיח. אם כך, בחג הסוכות, אנחנו מתקנים את גילוי הראיות על ידי מידתו של יעקב אבינו, שנאמר ויעקב נשא סוכותה. איך אני יודע? כתוב מפורש. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. סימן שחג הסוכות הוא חג שבו יש שמחה שלא מהעולם הזה. כי הרי מי שלא ראה את זה לא ראה שמחה מימיו. סימן שכל שמחה שראית זה לא שמחה באמת, רק זה שמחה. ומה כתוב במשנה? במוצאי יום טוב ראשון של חג, יורדים לעזרת הנשים. מה כתוב? יורדים לעזרת הנשים. מה זה עזרת הנשים? זה המקום שבו יש שליטה של היצרים, יצרת העריות. אז יורדים ומתקנים שם תיקון גדול. כן? מה זה תיקון גדול? זה התיקון האחרון. התיקון של העתיד לבוא. אתם יודעים שבעולם הזה יש רק ספקות. יש תיקו. למה? כי חסר נון שערי בינה. יש לנו 49 שערי בינה, השער ה-50 חסר. ה-50 זה הנון. אז כשיוסיפו לתיקו את הנון, יהיה תיקון. עכשיו, ומתקנים שם תיקון גדול. מהו התיקון הגדול שעשו שם? אומרת הגמרא, שעשו מחיצה. עשו מחיצה בין גברים לנשים, וזה היה תיקון גדול. למה? כי ככה לא היה יצר הרע שולט בהם, ומתוך כך הם הרגישו מעין התיקון של העתיד לבוא. זה משהו כזה. והיו שם מדליקים נרות. והנרות היו עושים בתוכם, בתוך השמן של הפתילות, בתוך השמן היו שמים פתילות. איך היו עושים את הפתילות האלה? ממה? אומרת המשנה, מבלי מכנסי כהנים ומהמייניהן. מה? ומהמייניהן. המיינה זה חגורה. היו לוקחים את החגורות ואת המכנסיים של הכהנים שהתבלו, היו חותכים את זה לחתיכות, עושים מזה פתילות. ממה זה עשוי כל זה? מפשטן. שואלים התוספות, למה לא מהכובעים שלהם? שיקחו גם מהכובעים, גם הכובעים היו עשויים מפשטן. התוספות נשארו בלי תשובה. אני חושב שהתשובה היא ברורה מאוד. המכנסיים והחגורות זה המקום של יצרדי הראיות, זה מה שבאו לתקן. לא את הכובעים. זאת אומרת עכשיו, יש פה שאלה שהגמרא שואלת, הם עשו מחיצה? מי התיר? איזה היתר יש לעשות מחיצה? אסור לעשות מחיצה בין גברים לנשים. ככה שואלת הגמרא. למה אסור? כי הרי כל מבנה המקדש נעשה על פי נביאים. ואם הנביאים לא אמרו לשים מחיצה, אז כל דבר שאתה מוסיף זה עבירה. ככה שואלת הגמרא. עונה הגמרא, למדו מפסוק. חיפשו פסוק ומצאו. מהו פסוק? פסוק בזכריה. שבזכריה יש תיאור של המספד הגדול שיהיה לעתיד לבוא בירושלים, ושם מתואר שהגברים יהיו מצד אחד, נשים מצד אחד, אז אם כן אומרת הגמרא, מכאן שמותר לעשות מחיצה במקדש, בזמן של שמחה, או בזמן של אבל, במספד. מדוע? כיוון שיש הרבה רגשות, אז גם היצרים יכולים לפעול, לכן צריך לשים מחיצה. זה מעניין. כלומר, היה יותר, וזה הפסוק הזה של זכריה נאמר על ימי בית שני, לא על ימי בית ראשון. כלומר, בימי בית ראשון, הקדושה הייתה כזאת, שגם כשהייתה שמחה, היו גברים ונשים מעורבים. אבל בימי בית שני שנסתלקה שכינה, היה צורך לשים מחיצה, כשיש או שמחה או אבל. אני רוצה לציין שהיה מעמד נוסף במקדש, שבו היו יותר נשים וגברים מאשר בשמחת בית השואבה, ולא הייתה מחיצה. לא יודעים? בהקהל. במצוות הקהל, באו שמה כל ישראל, אנשים, נשים וטף, ולא הייתה מחיצה. נשאלת השאלה, בשמחת בית השואבה אתה דואג לקלות ראש, ואילו בהקהל, שבאים כולם, אתה לא שם מחיצה. למה? מה קרה בהקהל? למדו תורה. המלך היה קורא בתורה, כשיש תורה אין יצר הרע. ומזה נובע המנהג, אצל אחינו הספרדים, שכשמוצאים ספר תורה, מסירים את הווילון שמבדיל בין גברים לנשים. שמתם לב לזה? כן, זה מזה זה נובע. ולכן גם מעבירים את הספר תורה קרוב לנשים, והם שולחות את ידיהם ומנשקים. כן? זאת אומרת, יש... רק כזה, אני זוכר שפעם בבית הכנסת של הרב מיר זיני בפריס, הספר, כרגיל, ספר תורה עבר, אישה שלחה את היד, היה שם בעל תשובה, התחיל לצעוק. תמיד בעלי תשובה הם צועקים. בסדר. אחרי שהוא צעק, הוא נזכר שיש גם רב לבית הכנסת. הוא אמר, אמר לו הרב, אני לא שמתי לב, אני התפללתי. טוב. זה לגבי המעמד של חג הסוכות. עכשיו, חג הסוכות הוא חג שבו יש ציפייה של תיקון העולם. ולכן זה החג של הצחוק. צוחקים בחג הסוכות. יש התפייסות עם הטבע. זה חג פסטורלי, כולו ירוק. שכח, ארבעת המינים וכו'. בהקשר הזה, כדאי לראות את הגמרא במסכת עבודה זרה, פרק ראשון. זה מודפס לפניכם בעמוד 3. בשורה, איפה שביקשתי שיצלמו, לא ביקשתי שיצלמו את כל זה, אבל בסדר. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, שורה 12. אמר רב הונה, ברא דרב יהושע. לא, סליחה, עוד שורה. דרש רבי חנינה בר פאפה, בסוף השורה. ויתמה רבי סמלאי. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מביא ספר תורה, מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ומניחו בחיקו. ואומר, למי שעסק בה יבוא ויטול שכרו. כלומר, יש קריטריון שעל פיו ישפטו בני אדם. והוא מי שעסק בתורה. מיד מתקבצים ובאים כל האומות. כלומר, מי רוצה לבקש שכר על עסק בתורה? הגויים. בערבוביה שנאמר כל הגויים נקבצו יחדיו. מה זה כל האומות באים בערבוביה? ערבוביה הכוונה ביטול ההבדלה הלאומית. כלומר זאת נטייה שמתפתחת במהלך ההיסטוריה לבטל את ההבדלה בין העמים. לכן יש איזה מין קולקטיביזציה של הזהות האנושית. כל העמים באים בערבוביה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי בערבוביה, אלא תיכנס כל אומה ואומה וסופריה, שנאמר, ויאספו לאומים ואין לאום אלא מלכות, שנאמר, ולאום מלאום יאמץ. מה פירוש הדבר שצריך שכל אומה תיכנס עם סופריה? אי אפשר לשפוט את הקיבוצים האנושיים בלי הבחנה. למשל, הייתה פעם מדינה בשם יוגוסלביה. היא בעצם הייתה מדינה מלאכותית, היו בה 8 אומות, לפחות. ויש אומה קרואטית, ויש אומה סרבית. אי אפשר לשפוט אותם ביחד. הקרואטים שיתפו פעולה עם הנאצים, והסרבים נלחמו בנאצים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי בערבוביה. צריך קודם כל לפרק את יוגוסלביה. ואז יהיה אפשר לדון כל אחד ואחד לפי התנהגותו המוסרית. ומי עיקר ערבוביה כמי קודשה בריחו? האם ספרי הקדוש ברוך הוא יש ערבוביה? אלא כי יחיד אלה להרבבו אינהו בעדדד לשמו מי דאמר להו. כלומר, זה כדי שהם ישמעו. מיד נכנסה לפניו מלכות רומי תחילה. כלומר, המעצמה המערבית הגדולה היא נכנסת תחילה. מה היא טעמה? משום דחשיבה. משום שהיא חשובה, ומנהלן דחשיבה, איך אתה יודע שהיא חשובה? דכתיב ותאכל כל הרע ודשינה ותדוקינה. אמר רבי יוחנן, זאת רומי חייבת שטבעה יצא בכל העולם. וכו', טוב, אני אדלג על זה קצת. אמר להם, אני מדלג פה שלוש שורות, אמר להם הקדוש ברוך הוא, במה עסקתם? כלומר, תספרו קצת מה עשיתם במהלך ההיסטוריה. אומרים לפניו, ריבונו של עולם, הרבה שווקים תקנינו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבנו. וכולם לא עשינו, אלא בשביל ישראל, כדי שיתעסקו בתורה. השאלה, האם הטענה הזאת היא אמיתית או לא? ברור שהיא אמיתית. הרי עומדים לפני בית דין של מעלה, לא אומרים שטויות. כי זה נכון. התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל, היא צריכה לפעול בעולם. אם העולם נשאר פרימיטיבי, ללא ציוויליזציה, איזה מין תורה הזאת? לכן אומרים הרומאים, תשמע, אנחנו עשינו את העבודה. עשינו את העולם למיושב, בנינו את הציוויליזציה האנושית, עכשיו יש משמעות לתורה שנתת לעם ישראל. לכן כל מה שעשינו, לא עשינו לה בשביל ישראל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם, הוא לא אומר זה לא נכון מה שאתם אומרים, אבל יש בעיה אחרת, לצורך עצמכם עשיתם, תיקנתם שווקים להושיב בהם זונות, מרחצאות לעדן בהם עצמכם, כסף וזהב שלי הוא שנאמר, לי הכסף ולי הזהב נאום השם צבאות, כלום יש בכם מגיד זאת שנאמר, מי בכם מגיד זאת ואין זאת אל התורה שנאמר, וזאת התורה אשר שם משה, מיד יצאו בפחי נפש. כלומר, יש אצל אומות העולם, בהתחלה של התהליך הציביליזציוני, יש כוונה אידיאליסטית, אבל מהר מאוד זה הופך להיות אימפריאליסטי, עם איזשהו, אפשר לומר, גוון של נגיעה אישית. כלומר, זו אחת הטרגדיות שיש. למשל, הייתה לפני קצת יותר מ-200 שנה מהפכה במדינת צרפת. שמעתם על המהפכה הצרפתית? הם קראו לעצמם המהפכה הצרפתית האוניברסלית. זה היה השם של המהפכה. ותוך 15 שנה קם האימפריאליזם של נפוליאון, שכבש את כל אירופה בשם האוניברסליות הזאת. אבל בעצם הוא שיעבד את אירופה לצרפת. הוא אפילו הוציא צו של הקמת האקדמיה, לא האקדמיה, התיאטרון של הקומדיה הצרפתית, יש תיאטרון שהוקם על ידי צו של נפוליאון, בזמן שהוא שהה במוסקבה. כן? זה צו מוסקבה המפורסם, כדי להקים את התיאטרון בפריז. כן? זה מה שהוא חשב אז לעשות. כן? טוב, כנראה זה, הוא ראה את מוסקבה, אז נתן לו רעיון על תיאטרון. עכשיו, יצאת מלכות רומי ונכנסה מלכות פרס אחריה, ואז יש גם שאלות, אז גם כן הם אומרים לפניו, אני קורא כאן משורה 4, ריבונו של עולם, הרבה קשרים גישרנו, הרבה קרחים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו. כלומר, אנחנו כבשנו את העולם. זה המלכות השנייה. אנחנו עשינו הרבה קשרים, עשינו הרבה תעלות, הרבה מסילות ברזל, כבשנו הרבה. בקיצור, כל זה עשינו כדי, בשביל ישראל, כדי שעסקו בתורה, אומר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם, תיקנתם גשרים ליטול מהם מכס, כרכים לעשות בהם אנגריה, מלחמות אני עשיתי, שנאמר, השם יש מלחמה, כלום יש בכם מגיד זאת, וכו' וכו'. טוב, בקיצור, כל האומות מנסים, לא הולך. אני מדלג קצת. כי זאת האמת.
לא, השאלה, אין להם איזה קיימות מעצמם? הם לא עושים דבר בשביל עצמם?
הבעיה היא, הקדוש ברוך הוא בא עם ספר תורה. אז מה זה הקריטריון? כלומר, איך שאתם מתנהגים כלפי ישראל או כלפי תורת ישראל, זה קובע מי אתם. זה מה שהוא אומר. לכן הם עונים מה שהם עונים. בסדר? צריך להבין, מה זה עם ישראל לפי זה? הישראל זה כנראה נשמת האנושות. כן? אם תיקח צרפתי ואנגלי ואמריקאי ורוסי וסנגלי וסיני והודי וכל המרכיבים של כל הבדיחות על צוללות, ואתה תכניס את זה לבלנדר, יצא לך ישראל. בסדר? זה מה שזה אומר. לכן עם ישראל נקרא אדם, כי הוא תמצית האנושות. דיברנו על זה, כן? יש אומרים שבתוך הבלנדר הזה אתה יכול להכניס גם בלגי, אבל יש לי ספק. הלאה. רגע, בסוריה, אני קצת חייב לדלג, כן, לעמוד מספר 5. אמרו לפניו ריבונו של עולם, זה בשורה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. כן, בעמוד 5, שורה 14. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה. בסדר, אז עכשיו תן לנו הזדמנות. נכון, ההיסטוריה התפשלה, בכל זאת תן לנו אפשרות. אומר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, מי שתרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא תרח בערב שבת, מכאן יאכל בשבת. אלא אף על פי כן, מצווה קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו אותה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן הזדמנות באחרית הימים לאומות העולם לזכות על ידי מצוות סוכה. מהי מצוות סוכה? סוכה זה כינוי לשלום. ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. ככה אומרת הגמרא, כל האזרח בישראל ישוב בסוכות, שראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. זה דבר מעניין. לעומת הלולב שהוא צריך להיות שלי, ולקחתם לכם. אם זה לא הלולב שלי, אני לא יוצא ידי חובה. לעומת זה סוכה, אני יכול להיכנס לסוכה שהיא לא שלי, לצאת ידי חובת סוכה. זאת אומרת שהסוכה דווקא היא בראה את הצד המחבר את כולם. יש שאלה שנשאלה בפוסקים, את הרמה שאלו. סוכה שאינה נשמרת מן הגנבים, האם היא קשרה? כן, כלומר, ושם מדובר היה בסוכה שעשו בקרקוב, שהייתה עשויה מקרשים, אבל הקרשים לא נגעו זה בזה, היה רווח בין הקרשים, ואומנם היה בד, אבל עדיין היה אפשר לגנב להכניס את היד ולגנוב משם משהו. אז שאלו את הרמה, האם סוכה כזאת היא קשרה? אז הוא ענה, כיוון שחזל אמרו ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת, והרי אי אפשר לכל ישראל בלי גנב אחד. אם ההלכה אומרת שאתה יכול להכניס את הגנב לתוך הסוכה, את הגנב עצמו, אז קל וחומר שהוא רק יכול להכניס רק את היד שהסוכה קשרה. אז אם כך, מה? טוב, למה הם שאלו את השאלה הזאת? בגלל שככה השתמע להם מפסקה אחת במורדכי. ששם בעצם היה מדובר על שודדים. סוכה שהיא במקום מסוכן ששודדים יכולים להיכנס, זה לא מקום שאפשר לדור בו. אז זה לא קשר לסוכה. זה הכוונה. ואז השואל חשב שזה נכון גם לגבי גנב. כן, לפי זה, משל, אם אדם חי במקום מסוכן ומבודד, והוא מיושן בסוכה, הוא מסכן את עצמו, אז הוא צריך לישון בבית. לא יכול לעשות אחרי. כן, אבל, אז בעצם הם, הקדוש ברוך הוא נותן להם מצוות סוכה. מהי הסוכה? זה כינוי לשלום, בעצם. כלומר, יש איזשהו אידיאל שמופיע באחרית הימים, האם אפשר לעשות שלום. וזה אנחנו רואים שאחרי מלחמת העולם השנייה, החליטו אומות העולם להקים ארגון בינלאומי שיבנה סוכה עולמית. קוראים לזה האום. זה לא פעם ראשונה. ניסו, כן, אבל הניסיון הרציני, כן? הניסיון הרציני זה האום. אז מיד, כן, שואת הגמרא, ומי מצית המרתחי, וכי אפשר להגיד דבר כזה, ומה רבי יהושע בן לוי, מה ידכתיב אשר אנוכי מצווך היום? היום לעשותם ולא מחר לעשותם, היום לעשותם ולא היום ליטול שכר, אלא שאין הקדוש ברוך הוא בא בטירוניה עם בריאותיו. טירוניה, הכוונה טירניה. כן? הוא לא עריץ. הקדוש ברוך הוא לא עריץ עם הגויים, עם הבריאות. והמה יקרא למצווה קלה? למה הוא קורא למצווה הזאת מצווה קלה? למה זה כזה קל, סוכה? משום דלת בחסרון כיס, כי זה לא עולה כסף. לעשות סוכה זה לא יקר. כלומר, זה לא עולה כסף בכלל. נכון? איך עושים סוכה? באוספך, מגורנך, מיקבך. מה שנשאר לך, הפסולת שנשאר לך מהגורן ומהיקב, בזה אתה עושה סוכות. אם כן, סוכה לא עולה כסף. לכן זה נקרא מצווה קלה. במילים אחרות, לעשות שלום, זה גם לא עולה כסף. למה? כי הכסף הולך בשביל לעשות מלחמה. אבל אם אתה לא עושה מלחמה, זה לא עולה כסף. מיד כל אחד ואחד נוטל ועושה סוכה, והולך ועושה סוכה בראש גגו. והקדוש ברוך הוא, מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא. כלומר, יש חמסין. שנאמר, ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. כן, כלומר, יהיה חם מאוד, ואז הם יצאו מהסוכה ויבעטו. מה פירוש שחם מאוד? עושים שלום עד שנהיה חם. נהיה חם, כלומר, האלימות חוזרת באיזשהו שלב. ואז אפילו האום שולח כוחות. שואלת הגמרא, מקדיר? למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? ואמרת, אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. האום משום די ישראל, נמה, זימנה דמשך להיות תקופת תמוז עד חגה, ואבילו הוא צערה. כלומר, גם אצל היהודים, לפעמים תקופת תמוז נמשכת עד סוכות. ואז קשה לחיות בסוכה. כלומר, זה, צריך להעמיד אותם באותו ניסיון שבו מעמידים את עם ישראל. שגם עם ישראל, לפעמים גם הוא עושה מלחמות, בעצם. זה מה שזה בא לומר. ואמר רבה, מצטער פטור מן הסוכה. אתה פטור הרי מן הסוכה. אז זה בסדר שעושים מלחמות כשצריך. גם כוח של שלום צריך לפעמים לעשות מלחמות, מה רע בזה? נהי דה פטור, אמנם פטורים, בעותה ממבעתה, אבל מי אמר לבעת? כלומר, הבעיתה היא הבעיה. מה פירוש הבעיתה? היהודי כשהוא יוצא מן הסוכה, בגלל שהוא מצטער פטור מן הסוכה, הוא מצטער על זה שהוא מצטער. כלומר, קשה לו שהוא איבד את מצוות סוכה. הוא היה רוצה את מצוות סוכה. מה שאין כן, אצל אומות העולם, כשמגיע הזמן של המלחמה, יש תחושה של שחרור. סוף סוף. אפשר להרוג. כן? כלומר, יש משהו שעדיין לא מזוקק. לפי זה, המבחן של אומות העולם אחרית הימים, זה יהיה ברצינות של היחס אל השלום. מיד הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עליהם שנאמר, יושב בשמיים, משחק השם ילעג למו. כלומר, זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא ישתמש בחוש ומור. זה אגב פותר את השאלה שנשאלה בשם הוורד, מת אקו. כן? אומברטו אקו. כן? הוא שמה מביא דיון שלם בתוך המנזר, האם אלוהים צוחק או לא. אז הנה, כאן מתברר שיש לקדוש ברוך הוא חוש ומור. אמר רבי יצחק, אין שחוק לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אותו היום בלבד. כלומר, הקדוש ברוך הוא יתבדח רק לעתיד לבוא, אחר כך שואל את הגמרא, זה לא יכול להיות, כיוון שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כל יום משחק עם הלוויתן, שנאמר, לוויתן זה יצרת לשחק בו, אומרת הגמרא, נכון, אבל יש הבדל. לשחק עם בריאותיו, זה קורה גם עכשיו. לצחוק על בריאותיו, דיינו הומור שחור, זה שמור לעתיד לבוא. למה? כי הצחוק, הכוונה, הפריצה של הגבולות. צה חוק. כלומר, החוק זה מוגבל, יש מה שיוצא מן החוק. אלה הן מדרגות עליונות שתתגלנה רק באחרית הימים. אתה עדיין פה? טוב. עד כאן לגבי ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. כן, דיברנו על החוברת, זה בסדר. זה. אז כפי שאמרנו, אנחנו ניפגש בעזרת השם יתברך בחודש חשוון, יש אומרים נובמבר, ועוד נזכה לראות את השיעורים משוכתבים, וכן הלאה. תודה רבה על, על, על הקשבתכם. נהניתי מחברתכם. להתראות. שלום.